מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, שוכפל בוקי טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, אתה רואה, השמש אזור אחת, לא, אתה יודע, אזור אחת יש עננים שמסתירים אותה, מעונן, אווירת חורף.
יש 50 חטופים שברוך השם חזרו הביתה, יש עוד 20 בדרך, היום ומחר, כלומר, מעריכים את הפסקת האש, בעוד יומיים לפחות, ויש ממשלה שאישרה תקציב הלילה, למרות בני גנץ וחבריו שהתנגדו, כפי שדיברנו על זה אתמול.
ויש ריבית שנשארה כמו שהיא, ודולר שמטייל לו איפשהו באזור חיוג של 3.71, 72, כל פעם משחק עם זה. בקיצור, זה נראה, אתה יודע, סוג של, לא הייתי אומר במקום, דריכות או דעיכה במקום, אבל כן צריך להסתכל, אתה יודע, בדרך כלל אני מדבר קצת ביקורת וחצי כוס ריקה. בואו נסתכל על חצי הקוס המלאה, 50 חטופים חזרו, עוד 20 אמורים לחזור היום ומחר. וכן, ישראל הצליחה לעשות את המשוואה הזו של כל יום של הפוגה בלחימה שווה חזרתם הביתה של 10 חטופים. זה לא דבר מובן מאליו, ואני אגיד גם למה. כי גם במהלך הימים הללו שלכאורה העסקה עברה כמו שצריך. היו חריגות פה ושם, אבל באמת כמו שצריך, חמאס בסוף הבין את הכוח, הוא הבין את העוצמה, הוא הבין את הסיפור הזה שכשישראל מתכוונת לזה שכל יום של הפוגה בלחימה יוחזרו 10 חטופים ולא 8 ולא 7 ולא תתחיל לטפטף לנו פה 2 ושם 3 וכל מיני סיפורים. עדיין הלב יוצא לכל אלו שלא חזרו, הלב יוצא לאותה אימא ו שתי תינוקות קטנים שטרם חזרו, לאותם אבות שנשארו אחרי שהילדים שלהם כבר שוחררו, לאותם בחורים וגם בחורות, צעירים וצעירות שנמצאים ונמצאות שם, לאותם אנשים מבוגרים שעדיין נמצאים שם, ויש לקוות ולהתפלל שהם יחזרו כמה שיותר מהר. ובכל זאת, בצלאל, כשאתה שומע את העדויות, אתה יודע, החטופים עוד לא מדברים ממש, שומעים רק את קרובי המשפחה שלהם,
מה שהם מספרים לקרובי המשפחה, המעט שמספרים,
וזה נורא. תקשיב, זה נורא, בצלאל, לחשוב על מה שעבר עליהם 50, 51 ימים, 52 ימים, מה שעבר עליהם שם, זה פשוט נורא. והיום, מהרעבה ועד הפרסום אתמול שאותו מרצח נאצי איחיה סינואר נכנס לחטופים, לחטופות שם, ואמר להם, אל תדאגו, אתם כרגע מוגנים בגלל שאני נמצא כאן או משהו כזה,
ולא יקרה לכם כלום
הזה, ולא יקרה לכם כלום. ולראות את הילדים הקטנים אתמול, איך שמחבלי חמאס הנאצים הללו עם הפנים המחוסות בצעיף השחור מובילים אותם אל האמבולנס של הצלב האדום, ולראות את אותם ילדים פלסטינים, כן, אותם אזרחים בלתי מעורבים שהנשיא ביידן כל כך דואג להם, נטלים על אותו אמבולנס בקריאות של אללה וואקבר וכל מיני קריאות כאלו כדי להפחיד עוד יותר את הילדים המשוחררים, ולדעת שהם פשוט עברו גיהנום אחד גדול, החטופים שהיו שמה, להתפלל עליהם לרפואת הגוף וגם הנפש, כי הצלקות, הצלקות, אני לא יודע אם זה צלקות, אבל זה נפש פגועה ומרוסקת כל כך להרבה מאוד זמן. ונקווה שבעזרת השם, בזכות התפילות, הם ייצאו מזה, לא הייתי אומר בטוב, אבל ייצאו מזה.
יצא מזה, בעזרת השם, בעזרת השם, כשאנחנו מדברים, מתפללים רפואת הגוף ורפואת הנפש, אז בעזרת השם התפילות יתקבלו ויחזרו לעצמן, למרות שזה קטם, קטם בנפש, להרבה שנים, להיזכר מה הם עברו, והם יזכרו מה הם עברו, אבל ברוך השם, הם בידיים טובות עכשיו, הם בבית, וזה רוב הכוס המלאה.
כן, אבל גם צריך לומר את האמת, החיים שלהם לא יהיו אותם חיים.
ברור, ברור, תחשוב גם על תחשוב על עוד כמה נקודות שקשורות לזה. נכון, הם חזרו, בריאים, נקווה ככה ושלמים, אבל לאן? אין כמעט חטוף שאין לו מישהו במשפחה שנרצח שם בעוטף בשמחת תורה. חלקם אין להם בית לחזור כי ההרס שם כל כך גדול בחלק מהבתים בקיבוצים. זה רק תחילת המסע לחזור לחיים שפויים, ועוד הרבה הרבה שיקום, גם פיזי גם אישי. ויש במקביל גם כן את הדיבור שלא נגמר ולא פוסק סביב מה ידעו בצהל או לא ידעו, מה ידעו באגף המודיעין או לא ידעו, האם היה מידע שיכל היה להציל את הסיפור הזה או לא. אבל איך כל הזמן אומרים לנו, חכו לאחרי המלחמה, אבל מה לעשות, והתקשורת גם עוסקת בזה, ובתוך הצבא, בתוך הצבא יש לא מעט גורמים שעוסקים בזה, עם הדלפות כאלה ואחרות על חומרים כאלה ואחרים, מידעים כאלה ואחרים שהיו על השולחן, רק שלא התעלמו מזה, פשוט לא רצו לקבל את
צריך להגיד עוד לפני שמתפרסמות כל העדויות, אתה יודע, שמענו רק את אותה נגדת שדיברה, אמנם לא בקולה,
לא דיברה, אבל המייל שהיא שלחה למי שמעליה ונפגשה עם ראש אמן או לא נפגשה עם ראש אמן כדי להתריע.
התמונה המצטיירת היא כזו, כן? עוד לא יודעים הכל, אבל התמונה שמצטיירת היא כן שהיו אנשים קטנים בלמטה, בפיקוד הנמוך, התצפתניות, אלה
שמביאים את המידע.
בלהאזין, כן. כן היה להם מידע, אבל זה לא עלה ללמעלה. עכשיו, עד כמה ללמעלה זה לא עלה, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אם זה הגיע לראש אמ"ן או לא.
זה כן עלה, ואולי זה כן עלה, ופשוט התעלמו, כי לא הגיוני, חמאס מורתע. חמאס מורתע.
אבל בוא נסכם שזה לא עלה עד ללמעלה למעלה. לזה אני מתכוון.
זה כלומר, אני לא יודע. אני לא יודע. אולי זה כן עלה לראש אמ"ן, שזה למעלה, ואולי זה כן עלה ממנו גם לרמטכ"ל ברמה כזו או אחרת, ואולי גם הגיע לראש הממשלה בצורה כזו או אחרת. אני לא יודע.
אם זה הגיע עד ללמעלה, למעלה, ולא טיפלו בזה,
אז זה מחדל. ברור.
הם כל המחדלים, מה שנקרא. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. ולדעתי הפרמטר צריך להיות כזה, כל מי שידע צריך ללכת הביתה. זה לא משנה אם אנחנו אוהבים אותו, לא אוהבים אותו. כל מי שידע והתעלם צריך ללכת הביתה. אין פה מקום בכלל, אתה יודע, לשאלות, לספקות. אי אפשר לסמוך על כל מי שידע שיטפל בבעיה הבאה. אתה מבין שמדינת ישראל נמצאת במזרח תיכון במצב כל כך רגיש, אז אי אפשר לסלוח על משהו שאתה יודע, מישהו ידע שהולך להיות והוא לא טיפל בזה, והוא התעלם מזה, וחשב שחמאס מורתע, והעביר להם שם, אתה יודע, דיברו, אני זוכר בזמן אמת, שבוע לפני אותה שבת, חג שמחת תורה, שבוע לפני כן, אני זוכר בזמן אמת שראיתי ידיעה בערב חג סוכות על כך שהיה דיון שצריך להגדיל את מכסת הפועלים הפלסטינים, צריך להגדיל את זה, האזתים שנכנסים לעבוד בתחומי ישראל, ואישרו את זה להגדיל, כי חמאס הכל בסדר איתו, והכל בסדר איתו צריך להתברר אטום. וכן, כל אלו שידעו וכל אלה שהיו, לא יודע, אולי יעירים, אולי שחצנים, אולי חשבו שחמאס לא מסוגל לעשות דבר כזה, צריכים ללכת הביתה.
אין פה בכלל ויכוח, אבל שוב, קל לומר את כל מה שאנחנו אומרים כשאנחנו לא באמת עם תמונה מלאה מה כן ידעו.
מותר לנו אבל לשאול שאלות,
לשאול.
הביטחון שלנו הופקר, עם ישראל שילם מחיר של 1,200, של יותר מ-1,200 נרצחים, חטופים וחטופות שלא יודעים לא יום ולא לילה. תחושת הפחד הזו, כל התשתית עליו יושבת מדינת ישראל, הכל הופר. ולכן כאזרחים, כל אזרח, גם לא מי לא רק מי שגר בדרום, גם מי שגר בבני ברק או בכל מקום אחר, צריך לשאול את השאלות האלו, מה קורה כאן. ולכן כל אלו, אתה יודע, אנחנו לא בעניין של עריפת ראשים וכל זה, אנחנו רואים גם את שזה מאוד מחולק, אתה יודע, השמאל חותר על נתניהו, הולך על הראש של נתניהו. אבל אם יתברר בסוף שנתניהו לא ידע,
אז המחדל הוא יותר גדול, כי אם מידע כזה לא מגיע לראש ממשלה, שוב, אני לא מדבר עכשיו על שאלת האחריות של ראש הממשלה, כן או לא, אבל אם הוא לא ידע, אז המחדל הוא הרבה יותר גדול, כי הוא זה שאמור לקבל את המידע ולקבל החלטות ולנווט את זה הלאה. אם הוא לא ידע, לא קיבל את המידע הזה, זה הם כל המחדלים. אבל אתה יודע, זה יחקר, אני חושב שהכל מתואר. נשמע,
האבסורד הכי גדול כאן, שאתה אמרת שגורמים בתוך הצבא מתחילים לספר סיפורים ולספר מי ידע ומי לא ידע, וכשנתניהו ירצה להגיב, הוא ניסה להגיב הרי לפני איזה חודש, כן, וישר היה עליו הלאום, מה פתאום אתה מדבר ככה לפני מלחמה. אז בואו נסכם שגם ראשי הצבא שעוסקים כרגע במלחמה, שאנחנו מברכים אותם שיצליחו במלחמה הזאת וינצחו, וגם את ראש הממשלה נתניהו, בואו נניח להם עד תום המלחמה. אמרתם שש אחרי המלחמה, אנחנו עדיין לא בשש אחרי המלחמה. אני שומע מומחים צבאיים שאומרים, אולי תכף קובי פינקלר יעלה וספר, שצהל בעצם עשה רק שליש מהעבודה עדיין. יש לנו עוד שני שלישים לעשות כדי להכריע את החמאס, ומדובר בעבודה של חודשיים לחימה, לא גז ברקס, אלא לחימה אינטנסיבית של חודשיים לחימה, וצריך להגיד את האמת לציבור, זה לא ייגמר כזה מהר. אנחנו רואים את סחיבת הזמן של חמאס, אין בעיה לחכות עוד יום ועוד יום ועוד יום, על כל יום שמחכים שעוד חטופים יחזרו הביתה, אבל איך שמסיימים את הסיפור הזה, צריך להבין שישראל צריכה להילחם ובכל הכוח, כדי באמת לגמור את הסיפור הזה של עזה אחת ולתמיד, שלא תהווה יותר איום, לא על הקיבוצים, ולא על תושבי אשקלון, ולא על סדרות, ולא על נתיבות, ולא על אופקים, ולא על באר שבע, ולא על תושבים כאן ממרכז הארץ, שברצותם חמאס יעשה לנו סבב ויראו כאן טילים, וברצותם אם תכניס להם כסף ופועלים אז יהיה בסדר ולא יהיו כאן טילים למרכז. די עם הדברים האלה, לעם ישראל נמאס.
לשנות את הקונספציה ואת ה... כן. טוב, בוא נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
יואב צור בחדר החדשות, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. 11 חטופים תושבי ניר עוז, בהם שתי אמהות ותשעה ילדים, הובאו הלילה לבית החולים איכילוב בתל אביב במסגרת הפעימה הרביעית. מבית החולים נמסר כי מצבם יציב. לאחר הסכם שהושג בין ישראל לחמאס, לפיו הפסקת האש תימשך ביומיים נוספים בתמורה לשחרורם של 20 חטופים, ישראל קיבלה הלילה רשימה של 10 חטופים נוספים שצפויים להשתחרר היום. לוחמי צה"ל ביצעו הבוקר ירי הרחקה באחת השכונות בצפון רצועת עזה בעקבות התקרבות של קבוצת עזתים למחסומי צה"ל שהוקמו במקום. שר הביטחון גלנט אמר רמש ללוחמים, לא נעצור עד שנסיים, נחזור ללחימה, נפעיל את אותה עוצמה ואף יותר בכל רחבי הרצועה. הלילה שוחח גלנט עם שר ההגנה האמריקני אוסטין, שקיבל עדכון על החטופים ששוחררו והפוגה מבצעית בעזה, תוך שהוא מדגיש את חשיבות הגברת הסיוע ההומניטרי לרצועה. הממשלה אישרה לילה את תקציב המדינה המתוקן לשנה זו. שר הכלכלה ברקת מהליכוד הצביע נגד, חברו לסיעה אקוניס נמנע, שרי המחנה הממלכתי גנץ, אייזנקוט וטרופר הצביעו נגד ועזבו את הישיבה. התחזית היום קריר ללא גשם, נזכיר כי סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:52, אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, הטכנאי מוטי קופפר. מתחילים 8:12, עוד מעט נדבר על ישיבת הממשלה שעסקה הלילה באישור התקציב, עדכוני התקציב, 30 מיליארד שקל שאושרו אחרי כל השינויים שהיו צריכים לעשות בענייני המלחמה, וגם ציטוטים מעניינים מישיבת הממשלה הזו. ראית ציטוטים?
כן, ראיתי. ראיתי ציטוטים, כן. של אנשים פופוליסטים שלא קיבלו מספיק בראש קוטר. מהשרים החרדים שנמצאים שם, וחבל מאוד. כן, חבל, כן, מאוד.
נכון,
תגידו, להם את האמת, תגידו להם את האמת לאותם שרים, אל תתחנפו בפניהם, לשרי המחנה הממלכתי. לא, תגידו להם את האמת, אתם רוטפים ציבור חרדי, אתם רוטפים מורים ומורות חרדים, כי הם חרדים, כי אתם רוצים לקחת הקולות מיאיר לפיד, לא מעניין אתכם באמת הכסף של המדינה.
לא, לא בגלל לפיד, כי הם רוצים לפגוע בחרדים, כי הם שונאי חרדים, זו המסקנה המתבקשת.
כן, אבל זה הכל פוליטיקה, אתם עושים בסדר. פוליטיקה על גבם
על של מורים של ומורות של מורים,
חרדים, בדיוק. שהם מורים לילדים לא פחות, וגם הם עוברים מלחמה, גם הם בני אדם. ואתה יודע, זה מאוד מעצבן אותי, כי
אבל חכה, בוא נתעצבן עוד רבע שעה.
רק חצי משפט. בסוף מצייר כאילו הכסף הזה שאושר הולך לפוליטיקאים החרדים. הלו, תתעוררו. זה הולך לאזרחי מדינת ישראל, למורים ומורות חרדים שהם בעלי משפחות. אז אל תפחדו מהם, תזרירו להם בחזרה, תגידו להם את האמת בפנים, מה אתם חושבים עליהם, לא, אתה יודע, בצורה של עטיפות משי, לא, אנחנו רק חלוקים בדעות. זה לא חלוקים בדעות.
לפחות לא מצמצו מולם, מול שרי המחנה הממלכתי, התקציב אושר, הם התנגדו, ושלום על ישראל. טוב, בוא נפתח עם העניינים הביטחוניים, חטופים וכל המסביב, קובי פינקלר איתנו, בוקר טוב קובי.
שלום, בוקר אור לכם.
טוב, תמונת המצב היא ש-50 חטופים עד עכשיו שבו הביתה בחסדי שמיים, יש עוד 20 ששמותיהם הועברו הלילה לישראל, כלומר, עוד מתווה, המשך המתווה, גם היום, גם מחר, עם שחרור 10 חטופים היום ומחר עוד 10. מה זה אומר? שאנחנו מתחילים עם שעון העצר או שעון לאחור לעוד 48 שעות, לתחילת המלחמה מחדש?
כן, נדמה לי שיהיה עוד איזה פעימה אחת. לפי הערכתי תהיה לפחות איזה פעימה אחת מעבר ל-48 שעות הללו. למה דווקא 48 שעות? כי זאת הייתה חלק מההבנה, חלק מההסכם מול קטר, מול מצרים, בעיקר מול קטר, שבמידה ורוצים להאריך את זה, אז לא מודיעים את זה כל פעם מראש ל-24 שעות, כיוון שגם מצהל, במילים הפשוטות, לא רצה להיות פרייר ולהתחיל להתארגן מעכשיו לעכשיו. אז לכן קברו בהסכם.
וגם מספרים לנו שחמאס היה צריך לחפש חטופים שלא בידיו, וגם זה לוקח זמן.
שבכלל זה קובי התברר כלא נכון, שחמאס ממשיך, כלומר, להתעלל בנו, הוא מחפש
לא, אבל
חטופים.
אני אבל... מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי שלא כל החטופים.
נכונים.
בדיוק, לא כולם בידיים
שלהם.
אבל בצלאל וקובי, חמאס אומר, חמאס מה אמר? תנו לנו למצוא עוד חטופים. פתאום איך שהולך להיגמר הפעימה הרביעית, הוא מודיע שהוא מצא עוד 20.
אז תשמע, יש פה שני חלקים נכונים. חלק אחד שהוא נכון, וחלק אחד שהעובדה של השש שעות שלהם, מה הם עשו בכל יום שלא היו מטוסי חיל האוויר בשמיים, מה הם עשו בהם. חלק שני, באמת, יש חלק שנחטפו בידי כל מיני פלגים כאלה. ראית בסרטים הללו, המצמררים, שחוץ מאשר 3,000 מחבלי נוח'בה שנכנסו בשעות הראשונות, לאחר מכן נכנסו עוד 3,000 בשעה 12:00 בצהריים. אז חלק מהם בידי אנשים אחרים. בודקים את זה, ברור שחמאס מתעתע, שלא נתבלבל לרגע אחד, יש דברים שהוא, גם כשמישהו מתעתע בך, יש דברים שהוא לא יכול לשלוט בהם, לא בכל שולט החמאס, אבל זה לא חשוב למדינת ישראל. אמרתי את הערכתים והערכת גורמים במדינה ובצבא, שני דברים, גם מדיני וגם צבאים, שזה יוארך בעוד איזה 24 שעות נוספות, ברור לכולם שלקראת סוף השבוע, מקסימום לתחילת שבוע הבא, אנחנו מדברים על המשך התמרון בעוצמה רבה. אתמול אני שומע גם את שר ביטחון שנפגש עם לוחמים שיצרו להתרענן, גם זה חשוב אחרי חודש ימים, 5 שבועות בתוך השטח של עזה, חוץ מאשר 3 שבועות של לפניכם של מוכנות, ולכן הולכים בכל הכוח, בכל העוצמה, לפרק זמן של כחודש ימים, להילחם בתוך החלק הדרומי מרכזי ועד הדרומי דרומי, כלומר מאזור רפיח והחלק הכי דרומי, שזאת נקודה שצהל מוכרח לטפל בה, והיא יטפל בה, אבל בראש ובראשונה הוא מוכרח, כי דרך שם, גם דרך החלק העילי של מעבר רפיח, נכנסו כל אותם אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי כלי החימוש שהיו וישנה בידי החמאס. ודבר שני, כמובן המעוז המרכזי הוא חאן יונס, לא סתם ביתו מבצרו של יחיא סנואר, ואז כמה מחנות במרכזו של האזור הזה, וכמובן נשאר עדיין חלק הצפוני לטהר אותו, לנקות אותו וקובי, עד כמה שניתן.
קובי, תעשה לנו רגע סדר. אתה יודע, פורסם אתמול שיחיא סנואר נכנס במנהרה נכון. לאחד מהחטופים, לכמה מהחטופים, אמר להם אתם מוגנים כאן. ומהצד השני מתפרסמות ידיעות שצהל כן יודע איפה נמצאים פחות או יותר החטופים, אבל הוא נמנע מלהיכנס לשם בגלל שמדובר במחבלים שמקיפים עצמם באותם חטופים. אז באמת צהל יודע איפה הם נמצאים והוא לא יכול לפעול, או שהוא לא יודע ממש איפה הם נמצאים? מה קורה עם הסיפור הזה?
א', מדובר ב-177. דרך אגב, חוץ מה-50 היו גם לא מעט עובדים זרים, תאילנדים, אז גם אותם אפשר להוסיף, אבל נעזוב את זה.
אבל הם בתוך ה-177, נכון?
כן, נכון.
כן,
זה כולם. נכון. אז בתוך ה-177, באמת, אמרתי, אתה יכול לקחת ולראות שיש אנשים שכמו שלקחו חבילה שמי ידן, לצערנו הרב, גם לקחו חטופים. צהל יודע על מרביתם בצורה מעשית, לא יודע על כולם, ומה שצהל גם יודע, זה לא תמיד בא לידי ביטוי שיכול לעשות את זה בצורה מעשית כדי לשחרר אותם. הסיפור של אורי מגידי, שהיה סיפור הירואי, אני יודע שמאחורי הקלעים התנהלו דיונים קשים מאוד, והחלטות הרות גורל, שברגע שזה היה על 50%, כלומר 50% יצליח, 50% יפגעו של חיילים, אז קבוצה מסוימת לא רצה לעשות את זה, לא אפרט יותר מיישב כך. ברגע שהם הבינו שהמספרים הגבוהים יותר, אז עשו את זה, יצא לפועל הפעולה, אבל זו הייתה נקודה אחת מיני רבים. בצורה כללית, ככל שניתן לעשות פעולה בלי צורך לסכן, ובלי שיודעים, אז אם היו יודעים היום, ברור שככל שעובר גם הזמן, המוכנות של המחבלים בתחום הזה של החטופים, היא רבה יותר. ראינו לצערנו שני מקרים גם בתשובה לשאלתך דוד, שמחבלים ששמרו על שתי אזרחיות, על נועה מרציאנו, השם יקום דמם, ועל יהודית וייס, השם יקום דמם, בעזרת כלבים, בעזרת יחידות, כמו שלדג שאותם פגשתי אתמול, הם יתרו את הגופות, אבל המחבלים הללו הבינו שמתקרבים אליהם, הבינו שצרים על בית החולים שיפה ועל כל המתחמים שלו, ואז הם פשוט רצחו את שתי האנשים הללו והסתלקו משם. אז לא רוצים להגיע למצב כזה, מנסים להגיע לכל המסגרות האחרות בדרכים אחרות. מדיניות, נכון, צריכים לשלם מחיר, לצערנו הרב אנחנו משלמים מחיר כבד.
אין בעיה לשלם מחיר, כי כל חטוף או חטופה זה עולם
המלואו. עולם המלואו, כן, בהחלט.
נכון.
קובי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
אמן, בוקר טוב, תודה.
תודה.
בוקר טוב. אז אתמול הושלם החלק הראשון של העסקה, של 50 החטופים, אתמול חזרו עוד 11, בהם גם האחים קלדרון, ככה אנחנו מדלגים על חלק מהשמות, אבל כל שם, כמו שהרגע אמרנו, עולם ומלואו.
שר בן 16 וארז בן 12.
בהחלט. אז מי שכבר דיבר איתנו עליהם לפני שבועות אחדים הוא דור דן. שלום דור.
שלום, בוקר אור.
בוקר טוב, מה שלומך? מה שלומם יותר נכון לפני שלומך?
מה זה?
אתה דוד שלהם, אבל לפני שואלים מה שלומך, מה שלומם? ראית אותם כבר?
הם, ברוך השם, בסדר, כרגע בריאים, מחייכים, אבל אנחנו עוד לפנינו הסיפור הזה.
מה זה אומר לפנינו?
לפנינו זה אומר שיש, אני הגעתי לשם אתמול בלילה לקבל את פניהם, באמת מה שלקחתי לעצמי, מה שאני יכול לעשות בתור אחד שמאמין, זה קודם כל הולך לחדר שלי לפני שמגיעים, נגיד התיקון הכלל, להתבודד קצת, לפתוח את הלב לשמיים, שבאמת המקום הזה בית, בית רפואה, והחלמה על הנפשות, על הנשמות שלהם. בתוך כדי שאני אומר כך את התיקון הכללי, השם מאיר לי משפטים שהתחלתי לבגרות בהם, שאומר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, עינו בקבר עגלו, ברזל באה נפשו, לאסור שרה ונפשו, זקנה ויחכם, יפר את עמו מאוד, וצימר מצרב, התנקל בעבדיו, ואני יודע שעכשיו הולכת להיות זעקה חדשה בעם ישראל, שהיא גם מאוד מאוד קשורה לפרשה. זעקה שאנחנו נשאל את השם יתברך, אזונה אחותינו, אזונה אחותינו, היקה, הקיצה, אורה, כי במה שהולך להיות פה, מהמעט שאני יודע, ואני לא אגיד, ומהרבה שאני לא יודע, ועוד ישמע, אנחנו נתעורר פה השבוע כנראה למשהו שמאוד קשור לפרשה, שמאחרי התבוא זעקה לא פחות גדולה ממה שהיה עד עכשיו על ההרוגים. בעזרת השם, בעזרת השם, ורק
אבל, בעזרת אבל מהצד השני, יש את הקוס המלאה של אלה שחוזרים, הביתה, בריאים, לקווה אושר, בריאים גם בנפשם.
יש אושר אינסופי באמת שמעורבב עדיין כל כך באבל וביגון, שקשה באמת לברר את זה.
אז בוא נזכיר, בוא נזכיר את הנקודה הזו. דור, בוא נזכיר את העניין הזה העצוב, כי לצד השמחה הגדולה, חזרתם של החטופים שחזרו עד עכשיו, אין כמעט משפחה של חטוף שאין בו שכול, אבל, גם אצלכם במשפחה.
נכון.
אז תזכיר לנו, אצלכם במשפחה?
אצלכם במשפחה, אמא שלי והאחיינית, הבת של האחות השנייה נרצחו בקיבוץ.
בשמחת תורה.
כן, ושני האחיינים, שני הילדים של האחות השנייה, של הדס, בת סהר ובן ארז נלקחו, יחד עם אבא שלהם, עם גיסי.
וגיסך, האבא שלהם שם.
בידיים שלהם.
כן. אתה יודע אם הם היו ביחד שם או שהם הופרדו?
כנראה רוב הזמן הופרדו, וכנראה לפרקים גם היו ביחד. אבל אני באמת לא מכיר את הפרטים, עדיין זה
כן, תרים מדי. עוד לא הספקתם לשמוע.
גם תרימידי וגם עוד לא יודע מה...
מה אתה יודע לספר לנו, מה אתה יכול לספר לנו יותר נכון? נניח אוכל היה להם שם?
תשמע, אני לא יודע, כי לא שמעתי אותם, בעיקר באתי...
יש דרך מאוד פשוטה לדעת, הם חזרו פחות 5-8 קילו, שהם חזרו כמו שהם היו?
כן, 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 ודאי, ודאי. גם כחושים ולבנים, כנראה מפת חוסר האור, וכמובן לא אכלו היטב, זה ודאי. זה ודאי שהם עברו את מה שעברו שם בצורה של התנכלות, ועוד דברים נוספים שבאמת... אני רק אומר, הזעקה להשם יתברך צריכה להמשיך ולבוא מאיתנו ולזעוק ולבקש את משיח צדקנו, לבקש שיתיר את האסורים, שיבקש שיתיר את שבטי ישראל, 10 השבטים העבודים שיבואו לעזור לנו לעשות פה מה שצריך כדי להחזיר לנו את ארץ ישראל היפה, השלמה, הטובה, שאנחנו מתפללים אליה כבר, ועוד פעם לא יכנס לדקויות ולא לקטנויות, להיות בתוך האחדות הזאת ולהמשיך איתה, להמשיך איתה, להתפלל איתה, כדי שנבוא באמת למקום החדש, והמיוחל שלנו באמת ושל רגע, למרות שאנחנו סוחבים איתנו, כמו שאמרת, אין משפחה שאפילו גם בארץ, שאין לה קשר ואין לה את המקום של האגון והנחה, להסתכל קדימה, להסתכל קדימה לבית מקדש, להסתכל לשמיים, יותר ויותר בני קיבוץ כמוני שהיו פעם, שהסתכלו רק לכיוון האדמה, מסתכלים לשמיים,
זו השאלה שאני רוצה לשאול אותך. אתה עשית את התהליך הזה של שיבה הביתה, מה שנקרא, במובן הרוחני, התחזקת, יהודי חרדי, והמשפחה שלך בקיבוץ, על כל המשתמע מכך. 50 יום של תוך הסיפור הזה, ואתה מלווה אותם כבן משפחה קרוב, כמה זה השפיע עליהם? כי בסוף אנשים שמחכים לכל בדל מידע על יקירם, שעוד לא חוזר, מנסים להיחס בכל משהו אפשרי. יש כאלה שנאחזים בכך, יש כאלה במשהו אחר, יש כאלה שנאחזים באמונה. ראית את זה קורה? כלומר, מה שאתה יכולת להשפיע, זה השפיע, זה עשה משהו?
אנחנו יודעים שזה עושה. מי שהאחיות שלי בחו כמובן בדרך על פניו מבחוץ טיפה שונה. האחות שלי הדס הייתה עדיין מאוד בתקשורת, מאוד בזעקה, מאוד בהפגנות, גם גלית, מאוד פעילה הפצה של הדבר הזה כלפי אומות העולם ובצרפתית שיש לה. ואני בצורה החרישית שלי יודע מה שאני יודע לעשות, שזה להתפלל, שזה לבכות לשם יתברך, להגיד עוד תיקון כללי, לתת עוד צדקה הגונה כדי לפדות את השבועים. אני יודע שבסך הכל, בוודאי זה נעשה. לגבי החיות עצמן, הם עברו מהלך ועדיין עוברות אותו מאוד לא פשוט עם השם יתברך, אם זה מצד ההשגחה בהתחלה והתפילות שהיה להם בתוך הממד, ששתיהן צינו את זה בפניי. לצד אשר אחר כך, איפה האלוהים שלך? ופה רק דומיה יכולה להיכנס כדי להסביר להם שאי אפשר להסביר את זה באמת, אף אחד אין לו תשובה על זה. ומצד שני עכשיו אמרו לי שאחרי שבישרו לאחות שלי, שהיא שם בקריאה מפגינה, שהם חוזרים, אז אחד המשפטים הראשונים שלה כן היה יש אלוהים. אז הדבר הזה הוא עובר תנועות אצל כל אחד, וכל אחד עובר את התנועה הזאת שלה, לחפש את השם יתברך ולראות אותו ולהיות איתו בקשר. ואין דרך אחרת חוץ מבאמת לעשות את זה, להיות איתו בקשר ולבקש אותו. ולהבין גם איפה, במה כשלנו ובמה חטאנו, מצד אחד. מצד שני, השם רוצה בדקות הקטנה כלפי כל אחד את הקטן שהוא יכול לעשות. ואם האחות שלי אמרה, יש אלוהים, להסתכל על השמיים, יכול להיות שבזה היא גמרה את התיקון שלה. אין כבר עוד משהו שהיא צריכה, לא צריך עכשיו להגיד לעצמי, אבל יש עוד תויג על אחות ועניינים.
נכון, אבל יש עוד דרך. אני מתאר עצמי ואותי מעניין גם כן לדבר עם החטופים שחזרו, מה העניין הזה עשה להם שם, כי כשאדם נמצא במקום מבודד, והוא יודע שהוא בסכנה, כמה זה משפיע עליו, והקשר לבורא עולם שלא היה עד לאותו יום, אם לא היה. אבל עוד חזון למועד, כשיתחילו להירגע, נתחיל לשמוע אולי דברים כאלה גם. דור, דן, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות. רק בשורות טובות.
תודה רבה לכם, כל טוב,
בהצלחה. תודה. הדוד של שר וארז קלדרון שאתמול חזרו הביתה, וכל המשפחה מאושרת. טוב, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:31, עכשיו לישיבת הממשלה הלילה שאישרה את התיקונים בתקציב. דיברנו על זה קודם, דוד. בוא נשמע קצת גם ציטוטים מה שהיה בישיבת הממשלה. מוטי אלפרין כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי.
אחרי השורה התחתונה של אישור התקציב, מה היה שם?
בסוף, כמו שאתם רואים, התקציב אושר. צריך להגיד, גם כשזה יגיע לכנסת, זה בוודאי אושר.
אבל בישיבת הממשלה עצמה זה מתנהל ממש ויכוחים שם בין שרי המחנה הממלכתי לשרים החרדים בעיקר, כי המחנה הממלכתי החליטו שהם מתנגדים לתקציב, לטענתם זה לא מה שצריך להיות מאושר בזמן מלחמה. השרים החרדים מגיעים וטוענים למה בעצם להקפיא בין היתר את כספי אופק חדש לחינוך החרדי, מה ילד חרדי שווה פחות מילד במגזר הכללי. בין היתר השר יצחק גולדקנופ אומר להם למה אתם מקפיאים את זה, אבל יש למשל הסכם שחתמו במשרד האוצר לארגון המורים, שם הסכם אפילו שם, אבל משרד האוצר כבר העביר מקדמות, ופה כשעושים את התוכנית אז משרד האוצר רוצה להקפיא כספים. ככה גם שרי ש"ס שואלים אותם למה בעצם מתנגד, האם זה נובע משנאת חרדים, יש אלה שאומרים להם שם, אבל שרי המחנה הממלכתי טוענים שזה לא מדובר בשנאת חרדים, לא, כמו שאמרנו, בגלל שזה
בשעת מלחמה. אז ממה מדובר? במה מדובר? אם בשעת מלחמה, למה מאשרים תקציב ספורט, 90 מיליון תוספת, ותרבות 85 מיליון שקל תוספת? זמן מלחמה, אז מלחמה לכולם.
והפנסיות התקציביות לא שישו עכשיו.
עזוב הפנסיות, אני מדבר על עכשיו, הם ישו בזמן מלחמה, תרבות וספורט, תוספות של 85 מיליון ו-90 מיליון שקל, זה בסדר. אבל מורים חרדים, אופק חדש, זה לא בסדר בזמן מלחמה. מה, לא הבנתי את ההגיון.
אין להם באמת הסברים על זה. זה כל מה שהם חוזרים, זמן מלחמה זה לא מתאים. אבל גם חשוב, אנחנו לא מונעים מסינת חרדים. כי זה משהו עכשיו שומעים יותר טוב?
לא, לא שומעים אותך טוב.
לא, אתה קטוע מאוד.
אם זה לא מסינת חרדים, אני לא מקבל תשובה לשאלה אחת, בצלאל, לא תנסה אתה לעזור לי. אם זה לא מסינת חרדים, אז ממה זה? ממה?
ברור שאם היה מדובר במורים לא חרדים, אם היה מדובר במורים לא חרדים, לא היינו בכלל בדיון הזה. בגלל שזה מורים חרדים, אז בגלל שזה חרדים, עוד לפני מורים, ברגע שמדובר בחרדים, הכל מותר להם. אבל טוב מאוד שבסוף לא התייחסו אליהם, והם התנגדו, והשיירה ממשיכה, הכל בסדר, שהמשיכו אלינו לצוק ולנבוך.
כן, הם קיבלו תזכורת, בעצם הלילה, שרי המחנה הממלכתי, שבו לא עליהם יושבת, תקום ותיפול הממשלה הזאת.
ברור, אני רוצה לומר על זה עוד משפט אחד, שבסוף אמנם שרי המחנה הממלכתי אמרו את מה שאמרו, והתנגדו והכל, אבל הכל מתחיל, הכל מתחיל בראש. מי זה בראש? זה אלה שבמשרד האוצר, הפקידים, שמנהלים פה קמפיין אנטישמי נגדנו, נגד החרדים. סליחה שאני אומר את זה בצורה הזו, אולי לא סליחה. כל הקמפיין הזה מתחיל שם. ושר האוצר, שאתמול פרסם פוסט ארוך מאוד, שמה לעשות, זה קואליציוני, זה לא... אתה שר האוצר, תשלוט על הפקידים שלך, ותעשו סוף לדבר הזה. זה לא... זה פשוט לא ייתכן.
דווקא לא נכון. דווקא לא נכון, שר האוצר יאמר לשפחו וצלת סמוטריץ' שלא נכנע ולא התקפל.
נכון, אבל אני מדבר עכשיו על המקרו, לא על המיקרו, לא על הנקודה הספציפית הזאת. טוב, מוטי, תודה בשלב הזה. מוטי אלפרין, תודה.
בצלת, רק להציף משפט.
כן.
צריך להגיד, גם ראש הממשלה, בצורה מפתיעה יחסית, בישיבת הממשלה הוא נעמד לצד שרים החרדים, הוא אומר שזה, אין שום סיבה להקפיא את הכספים האלה, החינוך החרדי שווה בדיוק כמו החינוך הכללי.
כן, ואני רואה ציטוט מישיבת הממשלה שהשר בוסו אמר לבני גנץ, ברגע אחד החזרת את הפילוג שקרה את העם עד לא מזמן, זה הזמן לאחדות וקירוב, תוכיח שההצטרפות שלך לממשלה היא לא פוליטית, כפי שנראה בפעולות האחרונות שלך נגד הציבור החרדי, תפקידך לאחד ולקרב, וכנראה שזה לא מה שעומד לו בראש. מוטי, תודה.
תודה.
עכשיו אנחנו עם חבר ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת הרב ינון אזולאי משעס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
בוקר טוב.
בוא נלך לראש, כפי שאמרתי קודם. פקידי האוצר, הם אלה שמניעים פה את כל הסיפור הזה.
אני טוען שפקידי האוצר זה לא מהיום, אנחנו יודעים את אהבתם לציבור שלנו, אנחנו באמת רואים את החיבה היתרה שבכל פעם, הרי אם הם טוענים שזה כספים קואליציוניים ובואו נכניס אותם אחת ולתמיד, הצלחנו ברוך השם להכניס חלק, אז למה הפעם כשבאנו להכניס, הם עמדו שני הרגליים האחוריות שלהם
להכניס לאן? להכניס לאן, חבר הכנסת
הזוי? לבסיס התקציב היינו יכולים להכניס גם הפעם וניסינו, אבל לכל הדרכים היו שאחרת היינו מפילים עוד דברים אחרים שלנו, ולכן הצלחנו להכניס רק חלק מהתקציבים שאנחנו רואים אותם, שכביכול היו קואליציונים בעבר ועכשיו לא. אבל תמיד האוצר מוצא את כל התירוצים והחטאים צריך לא לעזור, וגם לאחר שעובר, אתם תסתכלו את החוות דעת שהוא מביא אותם לוועדות כספים, אתם יכולים לראות על כמעט אותם דברים, זה בתרבות ובדברים אחרים, שהצד השני במגזר הכללי זה עובר חופשי והכל בסדר, וכשאתה מגיע למגזר חרדי, פתאום שואלים שאלות, למה צריכים את האירוע הזה ולא את האירוע הזה, ועודים צד הרזולוציות, ועל אותם קצתים חוות דעת שונות. הם לא מבינים, והיה לי לא פעם ולא פעמם גם ויכוח, גם על השולחן מה שנקרא, וגם בדלתיים סגורות שישבתי איתם ואמרתי להם, בואו תסבירו לי מה, איפה אתם רואים שלנו לא מגיע. אין להם תשומות אמיתיות. יש להם מניע אחד, מניע...
ובואו ניכנס לרגע לעניין של המורים החרדים. המדינה חתמה הסכם עם המורים החדשים החרדים על אופק חדש. תעמדו מאחורי זה.
זה הסכם שכר לכל דבר. זה הסכם שכר לכל דבר. אני מתקן את זה כמו שחתמו עם המורים במגזר הכללי, ואנחנו תמכנו גם פה, זה היה הסכם שכר למורים חרדים. אגב, שהיה גם בעבר, גם בתי המשפט נתנו דעתם בעניין הזה. אין להם סיבות, תשמעו אתה נגיד לך ליבה, לא ליבה, הרי גם בתלמודי תורה וגם בבתי ספר של הבנות וגם בחינוך עצמי וגם ברשתות החינוך שלנו, לומדים את הלימודי ליבה.
אבל אני לא מצליח להבין את השיח הזה, חבר הכנסת אזולאי, למה אנחנו בכלל צריכים להתנצל שיש לימודי ליבה או אין לימודי ליבה? מורה הוא מורה הוא מורה, הוא מלמד את הילדים שלי ושלך ושל כולנו, כפי שהשקפת עולמנו, הוא מורה והוא צריך לקבל שכר עולם.
אני, הוויכוח שלי איתם, כשאני אומר, אני תמיד אומר, הילד שלך שנמצא באופקים ובקריית שמונה ובחיפה ובבני ברק, והילד שלי נמצא בכל מקום וגם שלך נמצא בכל מקום. אותו ילד, אז בוא נעשה קודם כל סדר, שהילד שלי לא פחות משלך, והדבר שאין להם עליו תשובה, אחת ולתמיד צריך להעמיד את זה. הם יודעים שהחינוך שלהם כושל, והחינוך שלנו הוא החינוך הטוב ביותר. שיקחו, אני לא מספר סיפורים, שיקחו לערכים שהם מחנכים, שיקחו את האחוזים, מה שקורה אצלהם ומה שקורה אצלנו, שאני אומר להם את זה, תאמין לי שאין להם הרבה תשובות על דבר.
טוב, עד עכשיו דיברת, חבר הכנסת אזולאי, עד עכשיו דיברת על פקידי האוצר, בסדר, הבנו. ומה טוענים שרי המחנה הממלכתי כשמעבירים כסף לתרבות בזמן מלחמה ולספורט בזמן מלחמה? איך פתאום אין זמן מלחמה? כשאתה אומר להם את הדברים האלה, מה הם אומרים לך?
אני אגיד לך משהו, הם לא שומעים. הם לא שומעים. יש להם איזשהו, הם מסתכלים, היום, בציבור, אתם מסתכלים, בני גנץ היום יכול להיות שהוא מתבסם, לצערי, הם לא מוכנים לשמוע. אם היו מוכנים לשמוע, לא צריך הרבה זמן. שישבו כמה דקות. אני ביקשתי להזריע עם כמה דקות, אתה מדבר איתם, והם לא שומעים, לא שהם לא מפשיבים, הם לא שומעים בכלל. וזה הבעיה הגדולה.
לא רוצים לשמוע. למה? כי אין פה שום דיון ענייני?
אין פה שום דיון ענייני. אין דיון ענייני, כי מי שרוצה דיון ענייני, שאתה בא ואומר, אתה יודע מה, קח אפילו את בני גנץ. את בני גנץ, שכולם חשבו שהוא באמת מאחד וזה, היה מבקש מאחד. היה מבקש מאחד מהשרים, היה מבקש מהרדה שנמצא איתו, היה מבקש מחיים ויטו, מיעקב מרגי שהוא מאוד מעריך אותו. שר איתם, שיסבירו לך. יעקב מרגי הרי היה יושב ראש ועדת חינוך.
אז אולי הדבר היחיד שמעניין אותם זה מנדטים בסקרים מול יאיר לפיד.
אתה אמרת.
הנה, גם אתה אמרת.
זה צריך שזה יהיה ברור לכולם. לא רק
לנו. אני לצערי, אנחנו באמת, מי שראה במלחמה, באמת שהשרים שלנו יכולים לקבל את הצלש מספר אחד של הפעילות שלהם. חברי הכנסת שלנו יכולים לקבל את הצלש מספר אחד, וזה לא אני אומר את זה. זה הציבור הכללי אומר את זה, זה המפונים אומרים את זה, זה כל מי שרק נזקק למערכות של הרווחה, של הבריאות, של הפנים, של שירותי הדעת, שכל דבר שתיגע בו, יגידו לך, החבר'ה ששם, הם עוזבים, תבוא לכנסת.
אבל חבר הכנסת אזולאי, נוצר כאן מצב אבסורדי, תקשיב. השרים של ש"ס, אתה מציין אותם כאן, שבאמת עשו עבודה נפלאה, גם משרד הרווחה, גם משרד הדתות, גם משרד הבריאות, באמת עובדים, תפקידים כמו שצריך. הציבור החרדי יצא בהמוניו לעזור, לתמוך, לסייע, לחלק מזון, ראינו מה אנשי זק"א עשו, מה איחוד הצלה עשו ואחרים, כן? ובסוף, כשאתה בא ומבקש את הדבר שמגיע לך, מה זה מגיע לך? לא לך כפוליטיקאי, לך כציבור, למורים והמורות החרדים, ומדובר פה בכסף, כן? אז אומרים לך, לא, אתה לא קשור לעניין. אז אני לא מבין את הסיטואציה הזאת, אתה מבין?
אבל זה מה שאני אומר, שהם לא מוכנים לשמוע. זה בדיוק מה שאני אומר, כי אם תבוא לעצמאים, והם אמרו את זה בוועדה, ותגיד להם יש לכם בעיות שהם באים לוועדת כספים, תשאל אותם למי הם פונים. תשאל אותם רק לחרדים. הם פונים לחרדים, שבוע שעברה הרב גפני, הם פונים אליי, הם פונים לפינדרוס, הם פונים לצימון, החבר הכנסת שלנו, כולם, הם פונים רק לחרדים, כי יודעים שבסופו דבר כשהצמאים באים, הם יודעים גם כשהיינו באופוזיציה, אני חייב להגיד לך שהם פונים אלינו.
כן.
למה? כי הם יודעים שאנחנו באנו לעבוד. לא באנו אז פוליטיקאים, לא קהל המשביעים שלנו, ואני לא אצליח לעזור להם, אבל מותר לי לעזור בראש ובראשונה, לא פחות לתת את היחס לאותם אלה שאני חי בתוכם. אני לא מתבייש בזה שאני בא לעזור למגזר שלי, כן, אני לא מתבייש בזה, כי זה לא למגזר שלי, גם לנו יש ילדים, גם המורים האלה צריכים להביא לכם בבית, ואין שום סיבה שבעולם, שאני אסתכל ואגיד, טוב, סליחה, אתם צודקים, אולי בכל זאת ייתנו לי, לא. יש פה דברים שצריך להיות ברור. כסף למורים, זה אוכל לילדים שלנו, זה אוכל לילדים של המורים האלה, זה החינוך, זה דור העתיד של עם ישראל. ועל זה אסור להתפשר, זה חינוך ילדי ישראל. התפשרנו מספיק עד היום, מספיק התנצלנו שעד עכשיו
לא יודעים את זה. והנה, לא התפשרנו ועשינו את זה, וברוך השם, ובעזרת השם העניין יסתדר. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, תודה שדיברת איתנו. בשורות טובות.
תודה רבה לכם, בשורות טובות.
תודה, יום טוב.
תודה, תודה. יש לי עוד מה להוסיף על זה, אבל בוא נרוץ לפרסמות, כי זמננו קצר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם רבי צבי יחזקאלי, הפרשן ענייני ערבים בחדשות 13, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, צביקה. יש לי שאלה לשאול אותך, תגיד, דיברתי על זה בתחילת התוכנית, שאנחנו רואים שבעצם, אתה יודע, כל יום הפוגה, אין משחקים, יש לפחות 10 חטופים שחוזרים הביתה. ואני רוצה לשאול אותך, כמומחה הכי גדול לענייני העולם הערבי, יכול להיות שבישראל למדו לדבר ערבית?
אלוואי, אני מאוד מקווה, אבל גם כשמדברים ערבית זה לא בדיוק נראה כמו שזה נראה בעיניך. אז אני אמשיך מאיפה שהתחלת, נכון, כל יום חוזרים חטופים, ותמיד צריך לשאול בעסקאות האלה מה ההקשר, וההקשר הוא כזה, מי יזם את זה? זה חמאס. באיזה מתווה אתה הולך? אתה הולך לפי המתווה של חמאס, ברצונם ייתנו, ברצונם לא ייתנו. כרגע הם רוצים לתת כי הם רוצים הפסקת אש, הם רוצים להתארגן, הם רוצים להתחמש, הם רוצים לחזור לכוחם. וזה מצוין. אבל, בוא נאמר ככה, שעדיין יש לך כל כך הרבה חטופים שם שהסיפור עוד לא ייגמר. אני מאוד מקווה. וגם אם ילמדו לדבר ערבית, אז יצטרכו לדבר עוד. כיוון שעדיין הלחץ, בוא נאמר, הרגל היא לא על הצוואר ממש, ואם היית שואל אותי מ-0 עד 100 כמה כוחו של חמאס היום, הייתי אומר לך משהו בין 50 ל-60.
כל כך הרבה?
כן, בוודאי. קודם כל אתה, בוא נאמר ככה, באופן מתמטי אתה כמעט, אולי לא שולט בכל חצי הרצועה, אבל בוא נגיד חצי רצועה שלך. ראית את שלשום איך הם הוציאו חטופים מתחת לאף שלנו בצפון הרצועה. כן, בג'באליה. עכשיו, בוא נאמר ש-50% ברצועה, וב-50% השני, בחצי השני, חמאס שולט, מתפקד, אתה רואה, תראו את העסקה הזו. העסקה הזו היא מראה דבר אחד, תפקוד של חמאס. אז עכשיו, אם למדו לדבר ערבית,
אבל היא גם מראה, אבל היא גם מראה שהם לחוצים, או אותו נכון, בלי כל הפעולה הקרקעית של החודש האחרון, לא היינו בעסקה הזו, ודאי לא בהיקפים שלה.
נכון מאוד, יפה. נכון מאוד, אבל בוא נאמר ככה, אז אנחנו, זה אלימות. אם אנחנו הגענו לעסקה הזו כתוצאה מלחץ צבאי, ואם הגענו לעסקה כזו כתוצאה מלחץ צבאי, אז אפשר להגיע לעסקאות יותר טובות מלחץ צבאי, אם היית ממשיך את הלחץ הצבאי. ובוא נאמר ככה, והנה אני, זה מה שאני בא לומר, שלא יהיה מנוס, לא יהיה, המתווים האלה לא ימשיכו עד לסוף החיילים, אלוואי ואני טועה, אבל אני חושב שהם כן יעשו מעין מתווים כאלה, כמו כל יום הפסקת אש, 10 חטופים, שישארו בערך 50% מהחטופים בידיהם, ואז הם התחילו לעשות לך איזה סוג של שבירת כלים, אתה תאיים במלחמה ואז הם ירצו עוד עסקה. מה שהם רוצים זה לעצור את מכונת הצבא הישראלית. הם רוצים לעצור את המלחמה שתקבל בסופו של דבר את הגבולות הקיימים. השאלה אם ישראל מוכנה לזה תמורת כל החטופים. אני חושב שאל מול מטרות המבצע זה לגמרי לא קשור. זה לגמרי לא שייך לגמרי הסיפור הזה. אתה צריך להשמיד את חמאס. חמאס כרגע מתפקד, עובד איתך בעסקאות. שוב, עכשיו, אני חושב שהעסקה הזו לא טובה. אני אומר את זה באולפנים. זה לא שאני נגד ילדים והחזרת ילדים, זה מצוין, זה טוב. התנאים הם לא תנאים אופטימליים. יכולנו בלחץ צבאי עוד יותר, פחות למצמץ, להביא תוצאות יותר טובות, אבל זה גם בסדר. כל השאלה איך נמשיך מכאן.
אבל צביקה, מה זה אומר תוצאות יותר טובות? שנניח במקום 10 חטופים ליום הפוגה, היינו מקבלים 20 חטופים ליום הפוגה? זה תוצאות יותר טובות?
שהם היו מתחננים לעסקה. בוא נאמר ככה. לפי איך שאתה רואה בהתרחשות של החדשות, בטלוויזיה, בתמונות, מי רוצה יותר את העסקה? אנחנו או הם? מה לדעתך? אנחנו. יפה, זה לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה. אתה אמור להיות הצד החזק, ואתה אמור להיות גם הצד החזק שמכריח אותו לבוא. אתה יודע שיכולים להיות מקרים שאתה גם צר על מקומות ומוציאים אותם ככה, כי אתה מאיים עליהם. זה מלחמה. זו מלחמה, ואנחנו, סליחה, אנחנו חייבים להבין את זה. חייבים להבין. עכשיו, נתנו לנו סוכריה באמצע המלחמה על חצי מההישגים. בוא נראה לאן נתקדם מפה. כל השאלה האם, תראה, הם תיארו אתמול, אנשי החמאס תיארו לאנשיהם שיצאו מהפסקת האש איזה מין משל באסלאם, שאומר, קודם כל האסלאם אומר לך, אל תצא לקרב שאתה יודע שאתה לא תוכל להיות, שאתך לא תהיה על העליונה. מאחר ונכנסת לקרב, ואתה רואה שאתה לא הולך לנצח, תעשה הפסקה, תעשה פאוזה. זה מה שהם עושים עכשיו. הם עוצרים את התנופה שלנו. זה בדיוק אותו דבר מה שמוחמד עשה בהסכם חודייביה שהוא נלחם במשפחה שלו. הוא עצר, עשה הפסקת אש, כשהוא התחמש הוא חזר. הם יחזרו, הם ממלכדים עכשיו עוד פעם מנהרות ועוד פעם פירים ועוד פעם. בזמן שהחברה הישראלית שלנו כבר עם הראש בעננים שהנה כל החטופים יוצאים. אנחנו עדיין לא שם. יש עוד שלבים לדבר הזה, ומרב החטופים עדיין בידיהם וזה עדיין לא נגמר. לכן אני חושב שבהמשך לשאלה שלך בצלאל, אתה תצטרך להפעיל עוד לחץ צבאי כדי להגיע לתנאים יותר טובים מהתנאים הללו, ולכן המלחמה עוד לא נגמרה.
והשאלה הגדולה היא האם באמת חוזרים אליה למלחמה בעוד שלושה ימים, אחרי היומיים נוספים שיש פה.
אתה רואה אפשרות אחרת?
ברור, כולם אומרים, אתה רואה אפשרות אחרת. בוא נאמר, לנוכח הגדרת מטרות המלחמה שהגדרנו אנחנו, השמדת חמאס, אתה עדיין לא שם, אמרתי, אתה בין 50-60%, ונשאר, אתה בכלל, אתה צריך להנחית מכה יותר גדולה ממה שהנחתת.
דוד בטח רצה לשאול על יחיא סינואר שהגיע לחטופים.
לא, דווקא רציתי לשאול את צביקה, מתי נדע שחמאס בעצם מרים ידיים, שהוא, לא יודע, נראה אותם באלפים, באמונים, ברבבות, עם דגלים לבנים, שאומרים, זהו, אנחנו איבדנו שליטה? זה יקרה, התמונה הזאת?
אם אני מכיר את המחבלים של החמאס, אלה שיושבים עכשיו מתחת לאדמה, יש לחמאס את הלוגו הזה, חת תלמות, עד המוות. אלה אנשים שמקדשים את המוות יותר מהחיים. לא מאמין, יכול להיות שיהיו הסגרות פה ופה, אבל לא הסגרות המוניות, אתה מבין? זה לא כמו הסגרות של הפתח, בקניעת מוקטה, בקניעת המפקדה של ג'יבריל רג'וב. הם רוצים למות, הם מוכנים למות, הם יצאו למות. אל תשכח שיחיא סינואר שלח 3,000 מהם למות על הגדר, והוא החליף, והוא ידע שחלק
ממי. אז מה בעצם תמונת הניצחון? אם הם רוצים למות, אז איך תראה תמונת הניצחון?
אני חושב שתמונת הניצחון צריכה להיות ניצחון, ניצחון. אני לא חי את התמונות. כשאומרים תמונת ניצחון, זה כביכול תמונה שבאה להראות ניצחון והוא פחות על הקרקע. תמונת ניצחון בעזה היא כזו, שבעזה לא יהיה חמאס, ותושבים פלסטינים יחפשו אמצעי הגירה, ולא תהיה שם ישות פלסטינית שתחנך לזה שאני צאצא של קופים וחזירים. זה ניצחון, שלא יהיה מיגונים בעוטף, ולא יעופו טילים, ולא יהיו שם נשקים. זה ניצחון. תמונות? אתה יודע, תמונות. לך לחוף הים בעזה, יש אחלה תמונות, אבל אני רוצה קודם כל שהרצועה תהיה נקייה מטרור.
טוב, נחכה, נתפלל שזה יקרה, וכמה שיותר מהר. צביקה יחזקאלי, תודה שדיברת איתנו, והקמת אותנו כרגיל.
תודה.
תודה, תודה. מסיימים?
כן, יום טוב.
זהו, ככה, יום טוב.
יום שלישי, פעמיים כי טוב.
יום פעמיים טוב.
לחזרתם של כל החטופים הביתה לשלום, ושעם ישראל ינצח, זהו.
בעזרת השם. תודה לצוות שלנו, להתראות, ניפגש כאן מחר בדקה לשמונה. יום טוב פעמיים.